ברוכים הבאים, שידורי קשת, כל שידורי תורה. היום, יום שלישי, הרב עמית משגב, האיש והאגדה, סדרת שיעורים על דמויותיהם של תנאים, הרב עמית.
בשיעור היום נעסוק בדמותו של רבי יהודה הנשיא, המכונה בדרך כלל רבי, ובהמשך ננסה להבין מהי משמעותו של תואר זה, ומדוע דווקא רבי יהודה הנשיא זוכה לו. מבחינת הרצף ההיסטורי, בשיעורים האחרונים עסקנו בתלמידיו של רבי עקיבא, וכעת אנו מדלגים על כחצי דור כשאנו פונים לעסוק ברבי יהודה הנשיא, האיש ופועלו. אני אומר חצי דור מכיוון שמצד אחד, הדור שאחרי תלמידיו של רבי עקיבא, כרבי לזר ורבי ישמעאל בניו של רבי יוסי, היו מבוגרים מרבי, והוא מכבד אותם, כשאומר כבר הורה זקן על פסקיהם. הוא גם מתואר כמי שלומד כנער אצל אביו, רבן שמעון בן גמליאל ורבי יהושע בן קורחה. אולם, מצד שני, הזכרנו בשיעורים הקודמים שרבי הולך ללמוד אצל רבי אלעזר בן שמוע, תלמידו הצעיר ביותר של רבי עקיבא. כלומר, הוא מנסה גם להיות מחובר באופן ישיר לחוליה הקודמת של תלמידיו של רבי עקיבא. ייתכן שההתלבטות הזו, ממי בדיוק רבי יונק את תורתו, היא הרקע לדבריו של רבי עצמו, כשהוא אומר שהוא היה יותר מחודד מחבריו, היות וזכה לראות את רבי מאיר מאחוריו, ואם היה זוכה לראותו מלפניו, היה מחודד עוד יותר, בבחינת והיו עיניך רואות את מוריך. אם הדברים מכוונים כפשוטם, הרי שרבי תולה את התבלטותו על פני שאר בני דורו, בכך שהוא עוד הספיק לראות את רבי מאיר, ובעצם בכך רבי רואה את עצמו כנגרר אחרי דור תלמידיו של רבי עקיבא, בעוד שאר בני דורו מחוברים רק לחוליה הבאה. אפשרות אחרת היא שהביטויים מאחוריו ומלפניו אינם ביטויים פיזיים, אלא אלגוריים. כלומר, רבי אומר שהוא לא הספיק לראות את רבי מאיר עצמו, שכבר נפטר, כלומר, לא ראה אותו מלפניו, אולם הוא הספיק לפגוש בצורה משמעותית את שובל האור שרבי מאיר הותיר אחריו, ולכן הוא מחודד יותר מחבריו שאפילו את זה לא הספיקו לקלוט. כך או כך, ניתן לסכם שרבי היה מאוד צעיר בדור תלמידיו של רבי עקיבא, שלימדו חכמים מבוגרים מרבי, ואם כן, בשושלת המסירה, הוא מוצא את מקומו כדור וחצי אחרי תלמידיו של רבי עקיבא. אחד המאפיינים הבולדים של רבי הוא אושרו הרב. בגמרא במסכת עבודה זרה, דף י' עמוד א', נאמר שלא פסק מעל שולחנו של רבי לא חזרת ולא קישוט ולא צנון, לא בימות החמה ולא בימות הגשמים. לא מדובר דווקא על מאכלים יקרים, אבל ההוספה לא בימות החמה ולא בימות הגשמים מבטאת את האושר של רבי במובן שאין שום מחסור לפניו, ואפילו לא בעונה יש לו הכל. בגמרא בבבא בתרא דף ח' עמוד א' נאמר שרבי פתח אוצרות בשנות בצורת, והגמרא בבבא מציע דף פ' ד' עמוד ב' אפילו מפליגים לספר שהסייס של רבי היה יותר עשיר ממלך ששמו שבור. הלכה בה אנו מוצאים עמדה חריגה של רבי, לדעתי על רקע היותו עשיר, היא המחלוקת בתחילת פרק הזהב בבבא מציע. אנו יודעים שלפי הלכות קניין, אם הקונה משלם את הכסף ועדיין לא עשה מעשה קניין בחפץ הנקנה, כדוגמת משיכה או הגבהה, הקניין עדיין לא חל, ולכן האחריות על החפץ חלה בינתיים על המוכר. רק מהרגע שהקונה מבצע מעשה פיזי בחפץ הנקנה, רק משם ואילך הוא קנה את החפץ. זה הדין הכללי. במשנה בתחילת פרק הזהב עולה השאלה מה קורה כאשר עושים עסקאות בין מטבעות. מי מהם נחשב הכסף שנתינתו לא מכילה את הקניין, ומי מהם נחשב הפרי, האובייקט הנקנה, שלקיחתו כן מכילה את הקניין. המשנה בבבא מציע, דף מ"ד עמוד א', קובעת שהזהב קונה את הכסף, והכסף אינו קונה את הזהב. כלומר, שהזהב הוא האובייקט שקונים באמצעות הכסף, ולכן העברת הזהב נחשבת למעשה קניין שגומר את העסקה, בעוד העברת הכסף, תמורת הזהב, היא רק תשלום. הגמרא מסבירה שההיגיון העומד מאחורי קביעה זו הוא שכסף חריף יותר מזהב, כלומר כסף הוא אמצעי התשלום העובר לסוחר בדרך כלל, ולכן הוא נחשב למטבע, המטבע השימושי, בניגוד לזהב שנחשב לפרי ביחס אליו. הגמרא שם מביאה ברייתא, בה עולה שרבי חולק על קביעה זו. רבי גורס שיש לראות את הזהב מפאת חשיבותו כמטבע ואת הכסף כפרי. מכיוון שקשה להאמין שרבי לא ידע שרוב העסקאות מבוצעות בכסף, במובן של סילבר, היות והזהב הוא יקר מדי עבור חיי היומיום, סביר יותר להניח שרבי בחן את השאלה מזווית שונה, בהתאם לכך שהיה בעל עושר רב. אדם עשיר הוא אדם שצובר עושר. עבור אדם כזה, הזהב הוא האמצעי הנוח ביותר לשמירת עושרו. הוא לא מתקלקל, והוא גם יקר מאוד, ולכן באופן יחסי, מעט זהב שווה הרבה כסף, וכל שכן הרבה זהב. כלומר, חכמים רואים את עיקר תפקידו של הכסף כמתווך בין עסקאות, ולכן המתכת כסף סילבר נוחה הרבה יותר להוצאה. סליחה. אולם רבי רואה את תפקידו של הכסף, במובן של מני, כאמצעי לשמירת העושר, ולכן מבחינתו הזהב הוא החשוב, ולכן הוא המטבע. מבחינת ייחוסו של רבי, רבי מיוחס לזרעו של דוד המלך, וכך הוא יורש את תפקיד הנשיאות מאביו, רבן שמעון בן גמליאל. מהגמרא במסכת גיטין דף נ"ט עמוד א', עולה שרבי לא סתם מקבל את התפקיד, הוא נולד לתוכו, והוא גם מרומם אותו לפסגה הכי גבוהה שלו. ואמר רבא ברי דרבה, ויתימה רבי הלל ברי דרבי ולס, ממות משה ועד רבי, לא מצינו תורה וגדולה במקום אחד. רש"י מסביר, במקום אחד, שתהה תורתן וגדולתן של ישראל במקום אחד, שאין בישראל גדול בתורה ובעושר כמותו. רש"י מסביר גדולה כעושר. כפי שראינו מהמקורות, עולה שרבי באמת היה עשיר מאוד. אולם לדעתי, גדולה איננה רק עושר, אלא הנהגה. ובעצם הנהגה שמחוברת עם עושר, אפשר לקרוא לה מלכות. רבי, שהיה מזרעו של דוד, וגם עשיר, ובד בבד גם ההיררכיה העליונה בדורו בענייני הלכה, מרכז בידיו את כל המושכות הדרושות להנהגת העם, או כפי שכבר אמרתי, לא מדובר במשהו מקרי, רבי נולד לתוך יהודו זה. כשאני אומר רבי נולד לתוך יהודו זה, אני מתבסס על המשך דבריה של הגמרא, ששואלת, הרי בימות שאול הוא היה מנהיג ללא עוררים, והגמרא דוחה שהיה את שמואל. שואלת הגמרא, אבל שמואל נפטר בשלב כלשהו לפני סוף מלכותו של שאול. אומרת הגמרא, כולהו שני כאמרינן. כלומר, אנחנו מחפשים מישהו שהיו לו תורה וגדולה כל ימיו. כמובן שלא ניתן לפרש את הדברים כפשוטם, שהרי אם נחזור לרבי, אז גם אם הוא נולד לרשת את תפקיד הנשיא, לפחות מבחינת התורה הוא היה צריך כמה שנים ללמוד. לכן נראה שהכוונה כל ימיו איננה בהקשר ההיסטורי גריידה, אלא בהקשר רחב יותר. מראשית דרכו רבי מיועד להיות המקביל של משה רבינו, תורה וגדולה במקום אחד, וכאן אנו כבר רומזים שתיאור זה מהווה את הבסיס למפעלו של רבי, עריכת המשנה, שהוא זה שמושווה לתורה שמוריד משה מן השמיים. כלומר, ההשוואה אינה פרסונלית צרה, אלא מכוונת כלפי שתי אבני היסוד עליהם מושתתת היהדות, תורה שבכתב ותורה שבעל פה. המשך הגמרא מחזק את קריאתנו זו, כאשר היא מסתיימת בדבריו של רב אחא ברי דרבא, בדור האמוראים, שאומר, אף אני אומר, ממות רבי ועד רב אשי, לא מצינו תורה וגדולה במקום אחד. כאשר רב אשי הוא כמובן מי שעורך את התלמוד הבבלי. בכך המטבע תורה וגדולה משמש פעם נוספת כתיאורו של חכם מסוים, אבל רק על מנת להבחן את המפעל שלו כאבן יסוד, ולהכיר בו תוך המחשת חשיבותו ההיסטורית במהלך מסירת תורה שבעל פה והתפתחותה. למעשה הקביעה ממות משה עד רבי לא מצאנו תורה וגדולה במקום אחד, היא הווריאציה המוקדמת למשפט שכולנו מכירים ביחס לרמב״ם, ממשה עד משה לא קם כמשה. ולדעתי גם שם האיש הוא רק זה שמחולל מהפכה, משה מוריד תורה מן השמיים, רבי מסכם תורה שבעל פה, שבהגדרה איננה כתובה ואיננה סגורה, והרמב״ם משנה מאופיו של התלמוד שיצירתו הקנונית משנה תורה נועדה בעצם להחליף. אני מקדים קצת את המאוחר, אבל נראה לי שכבר בשלב זה, בטרם תיארנו את דרך מנהיגותו של רבי, ניתן להבין מדוע מי שעורך את המשנה, שוב, לא רק כספר שמסכם תקופה שלמה, אלא כספר שיהווה מכאן ואילך את המילה האחרונה בענייני הלכה ומחשבה, מדוע חשוב כל כך שיהיה לו תורה וגדולה? טוב, תורה זה ברור. מי שרוצה ליצור לא משהו פרטי, אלא רוצה ליצור עבור כל עם ישראל, צריך להיות בקיא בכל התורה, וכמובן גם בעל סמכות, על מנת שהחלטותיו והכרעותיו תתקבלנה. גדולה נדרשת גם במובן של עושר, שצריך שיהיה לו מספיק פנאי ויישוב הדעת ללמוד הכל, לבחור ולערוך את הדברים, וגדולה גם נדרשת במובן של ממשל, על מנת שדבריו יתקבלו, לא יהפכו להיות עוד זרם. כלומר, עליו להיות המנהיג הפוליטי, הכלכלי, המשטרי, המנהיג בהי הידוע, ורבי היה כזה. וכפי שמיד נתאר, לא בכדי הוא הושווה למשה רבינו. חשוב לזכור שהיהודים בתקופה זו חיים תחת משטר רומאי, שהיה לעתים אכזרי ומדכא, ולכן הפן הפוליטי כלפי חוץ, קרי הקשרים עם השלטון הרומאי, היווה במשך מאות שנים אחד מתפקידיו העיקריים של הנשיא. כלומר, הנשיא היה מבית דוד, וככזה הוא מנהיגו השלטוני של עם ישראל, ולכן הוא זה שמייצג אותו בפני המערכת של האימפריה הרומאית. ניתן להעלות על הדעת שתפקיד זה, שכלל בין השאר לא מעט נסיעות לרומי, גזלו זמן רב מן הנשיא, ולכן באופן טבעי, התפתחו משרות אב בדין והחכם לצידו של הנשיא. כלומר, מדרך הטבע נגזר שהנשיאים לא היוו את הסמכות התורנית העליונה בגלל שהם לא היו כל הזמן בבית המדרש. וזה עצמו גורם לשני דברים. הם התמסרו להנהגת העם ולא רק לתורה, והם שילמו על כך מחיר ברמתם האישית בתורה. ואולי אפילו יותר פשוט מכך, הם לא היו בפועל בבית המדרש כל הזמן. ממילא הרבה הכרעות הלכתיות מתקבלות בלעדיהם. הירושלמי ממסכת שבת, פרק ו' הלכה א', מלמד שגם רבי, כחלק מאותה מסורת של הנשיאים, עמד בקשר די סדיר עם השלטון הרומאי. אומר הירושלמי, אין רואים במראה בשבת, אם הייתה בקבועה בכותל, רבי מתיר וחכמים אוסרים. רבי אחא בשם רבי אבא, תמה דהדן דעשר, פעמים שהיא רואה נימה אחת לבנה, והיא תולשתה, והיא באה לידי חיוב חטאת. כלומר, אסור לאישה להסתכל בראי בשבת, מחשש שהיא תראה שערה לבנה, ובאופן אינסטינקטיבי תתלוש אותה, וכך תחלל שבת. והירושלמי ממשיך שלאיש אפילו בכל אסור שאינה דרך כבוד. זו שיטתו של מי שאוסר, אבל מדוע רבי יתיר? בפשטות ניתן היה לומר שרבי לא חשש לסיטואציה שכזו, מי שישתבוא לתלוש שערה אינסטינקטיבית, אבל הירושלמי ממשיך לכיוון אחר. אומר הירושלמי, שלושה דברים התירו לבית רבי, שיהיו רואים במראה ושיהיו מספרין קומי, זאת תספורת רומאית שבמקור הייתה שייכת לעובדי עבודה זרה. דבר שלישי, ושיהיו מלמדים את בניהן יוונית. למה? שהיו זקוקים למלכות. משמע מדברי ירושלמי, שרבי עומד בקשרים עם המלכות, והוא גם בוחן את הדברים על רקע התפקיד והניסיון שלו כנשיא, הזקוק למראה על מנת להשיג לעצמו מראה מכובד ומלכותי, ולכן רבי מתיר. על רקע זה שוב בולט ייחודו של רבי, תורה וגדולה במקום אחד, שכפי שכבר הסברתי, בייחוד החלק של התורה היה בעייתי עבור הנשיאים. לדעתי, אחד הגורמים לכך שאצל רבי המצב שונה ממה שהיה בדרך כלל אצל הנשיאים, הוא העובדה שרבי לא נזקק לבזבז זמן במרכאות על הקשר עם השלטון הרומאי, גם זה בא לו בקלות, אפילו ביתר קלות. מה הסיפור? בכמה מקורות מתואר קשר אמיץ שבין רבי לבין המנהיג הרומאי אנטונינוס, שככל הנראה היה ממונה מטעם השלטון המרכזי על כל האזור. תוספות במסכת עבודה זרה דף יוד עמוד ב' מביא מדרש המתאר כיצד נולד קשר מופלא זה. אמרינן במדרש חלב מטמאה, חלב מטהר. כשנולד רבי גזרו שלא למול, ואבי ואמו מלו. שלח קיסר והביאו לרבי ואמו לפניו, והחליפתו אמו באנטונינוס והניקתו, עד שהביאתו לפני קיסר, ומצאו ערל, ופתרו לשלום. ואמר אותו הגמון, אני ראיתי שמעלו את זה, אלא הקדוש ברוך הוא עושה להם ניסים בכל עת, וביטלו הגזרה. ואמרינן נמי בירושלמי, שלסוף למד אנטונינוס תורה ונתגייר ומל עצמו. כלומר, אנטונינוס ורבי יונקים מאותה אם, ושוב הדבר מזכיר לנו את הסיפור שמתרחש, אמנם בדיוק הפוך, עם משה רבינו, שבת פרעה מאמצת אותו ומצילה אותו בכך מגזרתו של פרעה. בנוסף, גם שם יש לנו סיפור עם הנקתו של משה. אלך והביא לך אישה מנקת, והמדרש מרחיב ואומר שמשה לא רצה לנוק ממנקת מצרית בדיוק מאותה סיבה, חלב מטמא וחלב מטהר. בגמרא בבבלי הולכים צעד נוסף על מנת לתאר את הקשר המיסטי שביניהם, כאשר רבי ואנטונינוס מתוארים אפילו כתאומים, יעקב ועשיו, היוצאים מאותו רחם. ויאמר השם לה שני גויים בבטנך, אמר רב יהודה, אמר רב, אל תקרי גויים, אלא גאים, כלומר גאים, מלכים. זה אנטונינוס ורבי, שלא פסקו מעל שולחנם, לא חזרת ולא קישו ולא צנון, לא בימות החמה ולא בימות הגשמים. בפועל, הקשר ביניהם התבטא בכך שאנטונינוס היה מתייעץ עם רבי כיצד לנהל את משטרו, וגם בענייניו המשפחתיים, ובשלב מסוים הוא אף נותן לרבי המון זהב, כנראה ככל הנראה כהכרת הטוב. רבי מסרב בטענה שיש לו מספיק, כבר אמרנו, רבי מאוד עשיר. אולם אנטונינוס אומר, להבו למן בבטרח, דיהווי לבטרי דעתו בטרח. כלומר, אנטונינוס משיב לרבי שיקח את הזהב, משום שבעתיד הבאים אחרי אנטונינוס ייקחו מיסים מהיהודים, ואז לבאים אחרי רבי יהיה מה לשלם והכסף יחזור למקומו. כלומר, אנטונינוס יודע היטב שהפוליטיקה הרומאית יהודית התנהלה לא מעט סביב שוחד, והוא במעשיו מהווה במודע היפוך מושלם לכך, כשהוא משלם לרבי על הקשר ביניהם, וכשרבי מסרב, אנטונינוס משיב לו שהקשר הזה הוא חד פעמי, הוא לא מהווה דגם לבאים אחריהם, ולכן על רבי לנצל את ההזדמנות ולשמור מימים טובים אלו לימים פחות טובים. סיפור זה הוא שידור חוזר של האורלה של אנטונינוס המחפה על רבי ואימו במדרש שהביא תוספות. בראייה כוללת יותר, רבי מקבל את דבריו של אנטונינוס. הוא מבין, באמת מבין, שמדובר בהזדמנות חד פעמית ושהעתיד תומן בחובו ימים קשים יותר, והוא אכן שומר מימים אלו לימים שיבואו, אבל לא כסף, אלא תורה. המצב הייחודי שנוצר ביניהם הופך את רבי למרכז תורה וגדולה שמעניק לו את היכולת לערוך את המשנה על סף ימים קשים יותר לעם ישראל, שאכן יבואו אחרי ימיו של רבי, ימים שבהם עלולה הייתה התורה להשתכח מעם ישראל ללא קרש ההצלה שרבי מכין מבעוד מועד. מקור נוסף בגמרא בברכות דף ט"ז עמוד ב' מאשרר את השקט התעשייתי שהמטריה של אנטונינוס מייצרת עבור רבי, ושוב, מצד אחד מדובר בחממה, ומצד שני כנראה שכולם הבינו שמדובר במצב זמני שבו אנטונינוס מצליח לפי שעה למגר את אלו שלוטשים עיניים. רבי בתר צלוטי אמר הרי, זאת אומרת, כך רבי סיים את תפילתו. יהי רצון מלפניך, השם אלוקינו ואלוקי אבותינו, שתצילנו מזי פנים ומעזות פנים, מאדם רע ומפגע רע, מיצר רע, מחבר רע, משכן רע ומשטן המשחית, ומדין קשה ומבעל דין קשה, בין שהוא בן ברית, בין שאינו בן ברית. אומרת הגברה, ושרבי התפלל כך, ואף על גב דקיימי קצוצי עלי דרבי. מה פירוש הדברים? אומר רשי, ואף על גב דקיימי קצוצי עלי דרבי, שהיו שוטרים עומדים במצוות אנטונינוס להקות ולהינקם בכל העומדים עליו. כלומר, יש כאלו שעומדים על רבי, אלא שאנטונינוס, שענק אותו חלב שרבי ענק, מגן עליו. רבי שלא רוצה לסמוך על אנטונינוס, מתפלל לקדוש ברוך הוא, כאשר האפיון בן ברית ושאינו בן ברית, מזכיר לנו את הסיפור על רבי והסכנה שהיה בה בגלל ברית המילה, וכמובן ההצלה בזכות אנטונינוס מי שהוא אינו בן ברית, שהופך להיות בן ברית במובן של אדם נאמן, אדם שאפשר לסמוך עליו. מן הסתם, זו גם הסיבה שרבי מתפלל בנשימה אחת להינצל ממי שהוא בן ברית או שאינו בן ברית. כי מהניסיון שלו עם אנטונינוס, בהחלט יכול להיות מי שאינו בן ברית, שהוא טוב לא פחות ממי שהוא בן ברית. ובהקשר זה, רבי מבטל דעה קדומה לפיה הגויים גרועים בהרבה. בהקשר זה, כדאי לראות שתי משניות במסכת אבות, אחת משמו של רבי, ואחת משמו של בנו רבן גמליאל. בפרק ב' משנה א' נאמר, רבי אומר, איזוהי דרך ישרה שיבור לו האדם, זאת אומרת, איזה דרך אדם יבחר לעצמו, כל שהיא תפארת לעושיה ותפארת לו מן האדם. אם כן, רבי דורש דרך שהיא מפארת את עושיה ביחס לכלל האדם, ולא רק ביחס לישראל. במשנה ג' שם נמסר בשמו של רבן גמליאל, בנו של רבי יהודה הנשיא, הבו זהירין ברשות, שאין מקרבים לו לאדם אלא לצורך עצמן, נראין כאוהבין בשעת הנהתן, ואין עומדים לו לאדם בשעת דוחקו. ניתן לשער שהאידיליה שבין רבי לבין אנטונינוס, והתמיכה לזוכה רבי מאנטונינוס, לא מחזיקות מעמד, וכבר בדור הבא, רבן גמליאל מתריע מפני הסתמכות על המערכת הרומאית, תוך שהוא מביע את אכזבתו מהשלטון, שגם אם נראה מקורב ליהודים בזמנים מסוימים, מתברר לנו ששלטון זה בסך הכל מנסה לשרת את האינטרסים שלו עצמו. בכך מתגשמת למעשה נבואתו של אנטונינוס, שאמר לרבי לשמור את הזהב שהעניק לו, משום שבעתיד הרומאים ידרשו מיסים מהיהודים, ובזכות מתנות של אנטונינוס, ליהודים יהיה ממה לשלם כשהם יחזירו את מה שאנטונינוס מפקיד למעשה בידיו של רבי. בנוסף, ייתכן שרבן גמליאל המדבר על הרשות הרומאית באופן כללי, מתכוון, בלי יכולת לומר זאת מפורשות, לאכזבה שלו מאסבירס בנו של אנטונינוס, בין שרבי הוא זה שיעץ לאנטונינוס מה לעשות וכיצד להתנהל על מנת שהוא יירש את אנטונינוס. אם כן, חלון ההזדמנויות שהיה בידיו של רבי אכן נסגר לאחר מכן, וטוב עשה רבי שהכיר בכך מבעוד מועד והשכיל להכין את עולם התורה ואת עם ישראל לימים הפחות טובים שיבואו אחריו, כיאה למנהיג בעל שיעור קומה, שרואה את עצמו כבעל תפקיד ועומד באחריות שמוטלת על כתפיו. הגמרא במסכת עבודה זרה מספרת שאנטונינוס שירת את רבי, האכילו והשקע אותו, ואפילו קרא על הרצפה על מנת שרבי יוכל לדרוך עליו ולעלות בנוחות על המיטה. רבי סירב לעשות זאת וטען שאין לזלזל כל כך במלכות. וכך רבי מתנהג בדרך שהיא תפארת לעושי המין האדם. ואולי רבי, כנצר לבית דוד, גם מעביר את המסר שבאופן כללי הוא באמת מאמין באידיאל של מלכות המכוונת ומנהיגה את העם. רבי רואה את המלכות כתפקיד המאפיל על הקשר האישי והאהבה שבינו לבין אנטונינוס. ולכן גם אם היה ראוי שאנטונינוס האיש ישרת את רבי בצורה כזאת, עליו לזכור שבראש ובראשונה הוא בעל משרה, ואם הדברים נכונים ביחס לאנטונינוס, קל וחומר ביחס לרבי עצמו. בנוסף, במסכת סנהדרין דף צדיק א' עמוד א', מתואר שרבי ואנטונינוס למדו תורה ביחד, ובניגוד למה שהיינו מצפים שרבי ילמד את אנטונינוס, מסתבר שלעיתים הוא גם למד ממנו, וגם זו עדות לקשר האמיתי, הקשר הדו-סיטרי שהיה ביניהם. אמר לאנטונינוס לרבי, גוף ונשמה יכולים לפתור עצמן מן הדין. כיצד? גוף אומר, נשמה חטא, שמיום שפרשה ממני, הריני מוטל כאבן דומם בקבר. ונשמה אומרת, גוף חטא, שמיום שפירשתי ממנו, הריני פורחת באוויר כציפור. אמר לי, רבי לאנטונינוס, אמשול לך משל. למה הדבר דומה? למלך בשר ודם שהיה לו פרדס נאי, והיה בו בחורות נאות, והושיב בו שני שומרים, אחד חיגר ואחד סומה. אמר לו חיגר לסומה, בחורות נאות אני רואה בפרדס. בוא והרכיבני ונביאם לאוכלם. רחב חיגר על גבי סומה והביאום והחלום. לימים בא בעל הפרדס. אמר להם, בחורות נאות היכנה. אמר לו חיגר, כלום יש לי רגליים להלך בהן. אמר לו סומה, כלום יש לי עיניים לראות. מה עשה? הרכיב חיגר על גבי סומה ודן אותם כאחד. אף הקדוש ברוך הוא מביא נשמה וזורקה בגוף ודן אותם כאחד, שנאמר בתהילים פרק נון, יקרא אל השמיים מעל ואל הארץ לדין אמו. יקרא אל השמיים מעל זו נשמה ואל הארץ לדין אמו זה הגוף. אנטונינוס, כמייצגה של האסכולה הרומאית, המאמינה רק בגוף ובחיים חומריים, לומד מרבי על קיומו של עולם רוחני. בתגובה, הוא שואל, כיצד ניתן לחבר את העולמות? ורבי לא שולל על הסף את ניתוחו של אנטונינוס. הוא רק משיב לו שהקדוש ברוך הוא יכול. הוא יכול לחולל את הנס הזה של להפוך שניים שהם כל כך שונים לאחד. שניים אלו יהפכו לאחד עד כדי כך שהם אחראים זה לזה. וכל שכן שהם אחראים לשיתוף הפעולה שביניהם. וכי דבריו של רבן גמליאל, בנו של רבי יהודה הנשיא במשנה באבות, יפה תלמוד תורה עם דרך ארץ שהגיעת שניהם משכחת אבון. דברים אלו יאים כמובן למי שתפקידו, אותו הוא יורש מאבותיו, לא מסתכם בהצטמצמות לדלת עמותיה של ההלכה בבית המדרש, אלא התפקיד כולל גם הנהגת העם במישור המעשי והיומיומי. בקריאה רחבה יותר, פרצוני להציע שלא מדובר בשאלה פילוסופית טהורה. אנטונינוס שואל את רבי על מהותו של הקשר ביניהם, האם יש סיכוי שהקשר ביניהם הוא קשר אמיתי? רבי משיב לו שכן, הקדוש ברוך הוא נתן את הרוחניות לעם ישראל, אולם עם ישראל חי ופועל בתוך המציאות, וככזה עליו להיות מחובר ומקושר לעולם, תוך שהוא מוסיף לו את המימד הרוחני. בהמשך הדיונים על יחסי הגוף והנשמה, שואל אנטונינוס את רבי, נשמה מתי ניתנה באדם? משעת פקידה או משעת יצירה? אמר לו משעת יצירה. אמר לו, אפשר חתיכה של בשר עומדת שלושה ימים בלא מלח ואינה מסרחת? אלא משעת פקידה. אמר רבי, דבר זה לימדני אנטונינוס ומקרא מסייעו, שנאמר, ופקודתך שמרה רוחי. ואמר לאנטונינוס לרבי, ממתי יצר הרע שולט באדם? משעת יצירה או משעת יציאה? אמר לו, משעת יצירה. אמר לו, אם כן, בועט במאה אמו ויוצא. אלא משעת יציאה. אמר רבי, דבר זה לימדני אנטונינוס ומקרא מסייעו, שנאמר, לפתח חטאת רובץ. גם כאן הדברים מדברים בעד עצמם, וקשה שלא לראות כיצד אנטונינוס מכוון כלפי עצמו. החוויה של אנטונינוס, שחונך על ברכי האידיאולוגיה הרומאית החומרית, ונפגש בשלב מאוחר עם משנתו של רבי, היא לבדל בין הדברים, וזאת בניגוד לתפיסה ההרמונית שרבי מייצג באותו תורה וגדולה במקום אחד. רבי גורס שהכל קורה ברגע אחד, רגע יצירה. ברגע זה נוצר הגוף, ניטעת בו הנשמה, וכנגדה היצר הרע. אנטונינוס מלמד שהנשמה קודמת, אחר כך נוצר הגוף, ורק אחר כך במפגש עם העולם, אז נולד היצר הרע. בדברים אלו אנטונינוס רוצה להעביר את המסר שבמעשיו הוא חוזר לתשתית הבראשיתית שלו, ויש באפשרותו להשיל מעליו את היצר הרע הדיעבדי. מה שיפה הוא שרבי מודה לו, ואנו נחזור בשיעור הבא לנקודה זו כשנבחן מקרים נוספים בהם רבי, שנולד עם כפית של זהב בפה, מכיר בסופו של דבר בקשייה של המציאות בשטח. אכן, במסכת עבודה זרה, אנטונינוס שואל בצורה מפורשת יותר. אמר לו, אנטונינוס לרבי, עתינה לאלמה דעתי, אמר לי אין. כלומר, אנטונינוס מתעניין האם הוא יזכה לחיי העולם הבא, ורבי עונה לו שכן. אמר לו, אנטונינוס לרבי, והכתיב בעובדיה לא יהיה שריד לבית עשיו, ענה רבי בעושה מעשה עשיו. אמר לו שוב אנטונינוס לרבי, והכתיב ביחזקאל, שמע אדום מלאכיה וכל נשיאיה, אמר לי, מלאכיה ולא כל מלאכיה, כל נשיאיה ולא כל שריה, מלאכיה ולא כל מלאכיה, פרט לאנטונינוס בן הסבירס. בסופו של דבר, אומרת הגמרא, כי שכיב אנטונינוס, אמר רבי, נתפרדה חבילה, וכי דבריו של רשי שם, אהבתנו שנקשרה נפש בנפש. לסיכום, בשיעור זה סקרנו לעומק את הרקע והתנאים במסגרתם חי ופעל רבי. הצבענו על שתי נקודות עיקריות, רבי היה עשיר וגם עמד בקשר אישי עמוק עם אנטונינוס המנהיג הרומאי, ומתוך כך הוא זה שמסוגל לאחד תורה וגדולה במקום אחד, איחוד שמאפשר לו לחולל מהפכה בעולם התורה בדמות עריכת המשנה. בשיעור הבא נראה כיצד רבי משמש כמנהיג כלפי פנים, ונבחן את התהליך שהוא עובר במסגרת זאת.